שלום, אתם מאזינים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. כאן זה עזרא ביק, היום יום שלישי, השיעור השבועי בהלכות מלאכים לרמב"ם. אנחנו לפני שבוע התחלנו להסתכל בפרק ג' בהלכות מלאכים, ששם נמצאים האיסורים, המצוות והאיסורים המיוחדים למלך בבסיס פרשת שופטים, והסתכלנו על שלושת הלאווים, שלא יר בלא נשים, ולא יר בלא סוסים, ולא יר בלא חסד וזהב. אני דילגתי על ההלכה א' ברמב״ם, שהיא מצוות עשה, שיהיה כותב לו ספר תורה לעצמו, ושזה יהיה איתו בכל מקום, והוא וקרא בו כל ימי חייו. אנחנו נחזור למצווה הזאת עוד מעט. לפני כן אני רוצה להמשיך ברמב״ם לגבי עוד כמה איסורים שהרמב״ם מונה, שאינם לאווים של פרשת שופטים, אינם, קשה מאוד להגיד עליהם שהם איסורים דיורייתא. אני רק מזכיר את הנקודה מלפני שבוע, ספציפית לגבי לא יר בלא כסף וזהב, הזכרתי את המחלוקת שבין הר"ן וכנראה הרמב״ם. הר"ן מסביר שהאיסור של לא ירבה לו כסף וזהב הוא איסור של מיסוי, שהוא לא ייקח מהעם לצורכי עצמו. זה לא איסור שהוא לא ישיר, אלא זה איסור פוליטי, הנהגתי, איסור של השלטון, לא למסות את העם לצורכים הפרטיים של המלך. בניגוד למשמעות אולי הפשוטה של הרמב״ם, ודאי יש מפרשים אחרים שמסבירים שזה איסור על שהמלך לא יעשיר. שמטרה היא פסיכולוגית בעצם, שלא ירום ליבו, שלא יתנסה יותר מדי, ולכן אסור לו להרבות רכוש אישי יותר מדי. הצעתי להשליך מהמחלוקת היחסית מפורשת לגבי כסף וזהב, לגבי שני האיסורים האחרים, או לפחות לגבי הסוסים. האם לא יר בלא סוסים זה גם כן כדי שלא ירום ליבו, שהוא לא יהיה חזק מדי, או שגם כאן מדובר בעצם במדיניות שהמלוכה, הממשלה, השלטון, לא יקיים ולא יקים צבא עומד חזק מדי, כפי שראינו בחלק מהמפרשים, שהסוסים כאן, המרכבה, הוא באמת סימן, וגם זה יכול להיות מבחינה שלטונית, או שזה יכול להיות מבחינת לא ירום ליבו. לגבי לא יר ולא נשים, לכל זה קשה קצת להסביר אותו מבחינת יחסי מלך לעם. לכל כאן מדובר, כפי שכתוב בתורה במפורש, שלא יסור לבבו, שאנשים, כפי שאחר כך באמת כתוב מפורש לגבי שלמה המלך, שבסוף ימיו, נשותיו הרבות, אכן באמת הסירו את לבבו עד כדי איסורי תורה. הרמב״ם בהלכה ה' וו' מזכיר איסורים. הלכה ה', המלך אסור לשתות דרך שכרות, שנאמר על למלכים שתו יין. פסוק במשלי. הרמב״ם מביא אותו בלשון של איסור. המלך אסור לשתות דרך שכרות. הוא לא אומר שלא ראוי, הוא לא ממליץ, הוא אומר שזה איסור. וזה נמצא בגמרא, בפרק חמישי, סליחה, לא, בן סורי מורה, בפרק שמיני, במסכת סנהדרין, על פי הפסוק במשלי. הרמב"ם מסביר את האיסור הזה, וכותב דברים שלא נמצאים בגמרא. נדמה לי שאם זה רק היה פסוק משלי, הרמב״ם לא היה מנמק את זה בלשון של איסור. יש הרבה דברים שאפשר ללמוד מספר משלי, ליחיד, לפרט, למלך, לחכם, והם לא מנוסחים, בדי לא ברמב״ם, בלשון של איסור. הרמב״ם מקפיד על דברים שהם המלצות חמות, דברים שהם לא ראויים, דברים שהם כן ראויים, לכתוב אותם באותו לשון, ואיסורים שהם דברים שיש עליהם פסוק או תקנה מחזל, אז הוא כותב ככה. לגבי המלך אסור לשתות דרך שכרות, מסביר הרמב״ם, אלא יהיה עוסק בתורה, ובצורכי ישראל ביום ובלילה, שנאמר והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו. הרמב״ם מחזיר את האיסור הזה לפסוק בפרשת שופטים. איזה פסוק? הפסוק שקראנו בתחילת הפרק, כשהוא אמר שהמלך חייב שיהיה לו ספר תורה, ומה הוא עושה עם ספר התורה? וקרה בו כל ימי חייו. והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו. הרמב״ם אומר כאן, וזה ממש חידוש של הרמב״ם, כי אי אפשר להוציא את זה ככה מהגמרא, הרמב״ם מסביר שהמלך אסור לשתות ג'רך שכרות, שנאמר על המלכים שתו יין, אלא יהיה עוסק בתורה ובצורכי ישראל ביום ובלילה, שנאמר והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו. אם כן, למעשה הרמב״ם אומר לנו משהו על המצווה, מצוות כתיבת ספר תורה ידי המלך, שכשהוא הביא אותו בלכה אליו הוא לא נימק אותו, הוא פשוט קטל אותו. וכאן הוא בעצם אומר שספר תורה עמו זה לא שהוא יהיה תלמיד חכם יותר גדול מאנשים אחרים, אלא זה עניין של עיסוק, שהמלך צריך לעסוק, והנה לשון הרמב״ם, יהיה עוסק בתורה ובצורכי ישראל ביום ובלילה, שנאמר והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו. הלא, אם הוא קרא בו כל ימי חייו, אז הוא עוסק בתורה יומם ולילה. מאיפה בפסוק הזה יוצא שיהיה עוסק בצורכי ישראל ותורה? אלא ללמדנו שהרמב״ם איננו מאמין שהמלך יש לו מצווה מיוחדת של תלמוד תורה. מה שיש למלך הוא שהוא מוקדש לצורכי ציבור. ולכן ההפך, הניגוד המוחלט למה שכלול ורמוז בפסוק, וקרא בו כל ימי חייו, דהיינו שיהיה עוסק בתורה בצורכי ישראל, זה שהוא שותה דרך שכרות. מנהג המלכים שהם חיים בלוקסוס, שהמוכה הוא בעצם בשבילם כיף, זה בעצם בשבילם פינוק, והם גם מנסים לנהג את המדינה, אומר הרמב״ם, בפסוק בתורה שהוא הולך כל הזמן עם תורה. וכאן אני רוצה באמת לציין את ההלכה א', זה גמרות מפורשות, אבל לשון הרמב״ם, שיש לו ספר תורה, שלא יזוז מלפניו, אלא בעת שיכנס לבית הכיסא ובית המחץ, או מקום שאין ראוי לקריאה. אבל חוץ מזה, הוא צמוד לספר התורה. יוצא למלחמה, והוא אימו, נכנס, והוא אימו, יושב בדין, והוא אימו. מסב, והוא כנגדו. שנאמר, והיית אימו וקרא בו כל ימי חייו. המלך צמוד לספר תורה. מבחינה פסיכולוגית, טוען הרמב״ם, המטרה היא שמחשבתו תהיה בתורה כל הזמן, מתי שהוא לא עוסק בצורכי ציבור. וזה משליך על הצורכי ציבור, אין לו חיים פרטיים. אז האיסור לשתות לשכרה, שזה בטח לא בדיוק מכובד לאף אחד, אבל ברמב״ם זה לא בגלל שהמלך צריך לשמור על כבודו יותר. אלא שלמלך אין אפשרות, אין לו זמן, אין לו פנאי לתענוגים. ולשתות לשכרות, או לעסוק בשתייה, במשתה, שלא לצורך מצווה או שלא לצורך מיוחד, זה ההפך הגמור מההתמקדות בשני דברים, צורכי ישראל ועוסק בתורה. הדבר הזה בא לידי ביטוי עוד יותר חזק בהלכה הבאה, הלכה ו'. וכן לא יהיה שטוף בנשים, אפילו לא הייתה לו אלא אחת, לא יהיה מצוי אצלה תמיד כשאר הטיפשים. אז יש איסור של ריבוי נשים, ויש, גם אם יש לו רק אישה אחת, יש עליו חובת פרישות מיוחדת. לאדם אחר, כאן אומר הרמב״ם, בסך הכל, זה לא כבוד גדול אף אחד להיות כשאר הטיפשים. כמו בשכרות, הרמב״ם איננו חושב שמותר לאף אחד להיות באמת שיכור, אבל למלך יש איסור מיוחד. כך גם כאן, בשביל אדם אחר זה יהיה טיפשי להיות מצוי אצל אשתו כל הזמן, כך הרמב״ם גם מנמק את התקנה של תפילת עזרה, שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתענגולים. אז, אבל המלך יש איסור מיוחד שנאמר, ועוד פעם, לא פסוק מן התורה, אלא פסוק במשלי, אל תיתן לנשים חיליך. וכאן הרמב״ם מסביר אפילו בצורה יותר ברורה מה באמת האיסור כאן. על הסרת ליבו הקפיד התורה, שנאמר לא יסור לבבו. גם כאן הוא לוקח את האיסור שנאמר במשלי ומכניס אותו, מצרף אותו, מצמיד אותו לפסוק בפרשת המלך בפרשת שופטים. קודם כל לנימוק שניתן באיסור שלא ירבה לו נשים. שלא יסור לבבו. ואם המטרה שלא ירבה לו נשים זה כדי שלא יסור לבבו, אז גם באישה אחת הוא צריך לשמור שזה לא יקרה. על הסרת ליבו הקפיד התורה שנאמר לא יסור לבבו. ועכשיו הרמב"ם כותב משפט ממש מדהים. שזה ניסוח מקורי של הרמב"ם. שליבו הוא לב כל קהל ישראל. לפיכך דבקו הכתוב בתורה יתר משאר העם. שנאמר כל ימי חייו. הרמב"ם מסיים באותו פסוק של מצוות העשה של כתיבת ספר תורה. הוא צריך להיזהר שלא יסור לבבו. למה כל כך במיוחד? אז תגיד, בכלל שזה יביא לידי עבודה זרה. כפי שבאמת פרשה מפורשת בנוגע לשלמה המלך בספר מלאכים. אומר הרמב"ם, לא. יכול להיות שריבוי נשים, זה נכון, אבל זה לא העיקר. הסרת ליבו זה לא הסרת ליבו לעבירה, אלא הסרת ליבו מדבקות בתורה, שליבו הוא לב כל קהל ישראל. מיד ננסה לחשוב מה פירוש הביטוי האניגמטי הזה. ליבו הוא לב כל קהל ישראל. לפיכך דבקו הכתוב בתורה יתר משאר העם, שנאמר כל ימי חייו. המצווה של כתיבת ספר תורה, החזקת ספר תורה, והייתה אמו, וקרא בו כל ימי חייו, מטרת המצווה הזאת הוא להדביק אותו, לדבק אותו לתורה יתר משאר העם. כל אחד, אנחנו כולנו דבקים בתורה, ויקטב יומם ולילה, אבל לא דבוקים פיזית לתורה. והכתוב, הפסוק, רצה באותו מצוות עשה, של תחילת הפרק, רצה שיהיה לו ספר תורה כל הזמן כדי להדביק אותו בתורה, שיהיה דבוק בו. למה? כי ליבו הוא לב כל קהל ישראל, שנאמר, אני פשוט קורא את הרמב"ם עכשיו למפרע, לא יסור לבבו. בקיצור, אני חושב שמה שהרמב"ם כאן אומר זה שלמלך אין חיים פרטיים. מאחר שלכל אחד יש חיים פרטיים, הלא אין מצווה בתורה שהמלך יהיה נזיר מוקדש קודש לשם. כן, אז יש לו אישה, ויש לו בית, והוא אוכל, והוא לא צריך לצום. אבל בצורה עקרונית יותר, בתוך חיים שהם נורמליים, זה לא חיים של פרישות במובן הקיצוני, אבל בתוך החיים הנורמליים, למעשה אין לו חיים פרטיים. והראש שלו, בכל זאת, צריך להיות רק באחד משני דברים. או צורכי ישראל, או תורה. למה תורה? צורכי ישראל הבנו. אבל למה תורה? למה הוא תורה יותר ממני? אומר הרמב״ם, משום שליבו הוא לב כל קהל ישראל. המלך איננו אדם פרטי. הוא מייצג את עם ישראל. אז מה שמותר לאדם פרטי בזמנו הפנוי, אני, יש לי מחויבות לכלל, מחויבות לקדוש ברוך הוא, מחויבות כללית, אבל יש לי גם איזשהו חיים פרטיים שיש. כמה דקות של פנאי, אני, למלך אין דבר כזה. הוא פשוט מייצג את העם ישראל בכללותו. ולכן אם כרגע אלי פה מוקדש לצורכי ציבור, שזה הקימו אותו, שזה מינו אותו. אבל אם יש לו בכל זאת כמה דקות ואין צורכי ציבור, הכל מתנהל כשורה, אז ליבו רק בתורה. ולא יסו לבבו, כנראה ברמב"ם זה לא שלא יסו לבבו, כמו כמעט בכל מקרה אחר בתנ"ך, שר לבבו מאת השם ופנה אל אלוהים אחרים או לעבירות אחרות. אלא לא יסו לבבו, לא יהיה הסך הדעת מתורה או צורכי רבים. אז יש לו אישה אחת או שתיים, האמת עד 18, אבל לא יסור לבבו. וגם יש לו אישה אחת, לא יסור לבבו. יעשה מה שאדם צריך לעשות, אדם לא מה לי עושה. אבל הוא דבוק, דבקו התורה דבקו הכתוב בתורה יתר משאר כל קהל ישראל. מה הפירוש הביטוי שליבו הוא לב כל קהל ישראל? אפשר למשוך את זה לאחד משני כיוונים. בערך אני חושב שאמרתי נכון. הוא מייצג את כלל ישראל. בלב, כלומר המחשבה, הדבקות הפנימית שלו, צריך להיות עם השם, כי הוא, הפנימיות שלו זה לא פנימיות פרטית, זה פנימיות ציבורית. אז החיצוניות שלו, הוא הולך כאן, הוא הולך שם, הוא לא, אין לו חיצוניות כללית, הוא נמצא במקום מסוים. אבל הלב, זאת אומרת, המחשבות, העניינים, על מה הוא מתרכז, למה הוא דבק, זה הלב של כל ישראל. ודאי, יש כאן אחד משני כיוונים, האם לראות בביטוי הזה ברמה משהו קצת מעבר לפשט הפרגמטי, המעשי, האם יש כאן תיאור של משהו מיסטי, המלך, איכשהו באמת מרכז בנשמתו את נשמת האומה? או שלמרות הפואטיקה של הביטוי, יש בכל זאת לזכור שזה הרמב"ם שכותב, ולא רבי יהודה הלוי, ואז הוא פשוט רוצה להגיד שהוא חייב לחשוב מחשבות כלליות ולא מחשבות פרטיות. תגיד, מהי נפקא מינה? לא, הרמב"ם אומר בדיוק מה התוצאה כאן. ואני חושב שההבדל כאן הוא לא להפוך את הרמב"ם למקובל, אלא כפי שראינו בשיעורים בעבר, יש הלכות ברמב"ם שהן קשורות למלך כשלטון, כתפקיד, הוא הממשלה, הוא המלוכה, ויש הלכות שקשורות למלך בתור יחיד מיוחד. ברמב"ם אני ניסיתי להסביר ש הקו המפריד בין שני דברים אלו זה המשחה, שמן המשחה. מה שנקרא ברמב"ן שציטטנו מתוך פרשת ויחי, הוד מלכות. וזאת השאלה, זה שיש כאן דגש ברמב"ם שהמלך צריך להיות שני נפקמינות, כן? לא ישתה לשכרות ולא יהיה אצל אשתו יותר מדי שטוף בנשים. בצורה יותר כללית, שיהיה דבוק בתורה ועוסק רק בתורה וצורכי ישראל, זה קשור לתפקיד, או שזה ליבו, זה לב, כל כלל ישראל, אם אתה מבין אותו בצורה קצת מטאפיזית יותר, אז בהחלט ייתכן שזה דין בהמלך של הלכות מלאכים, זה שנמשך בשמן המשחה, זה שיש עליו הוד מלכות, זה שהמלוכה זה שלו ולבניו עד עולם, זה שנאמר עליו דוד המלך חי וקיים, ולאו דווקא על כל אחד ואחד, שעוסק באותו משרה, אבל בצורה אחרת. כמובן, הנפקא מינה שאני חותר אליו, זה מה אנחנו יכולים ללמוד מההלכה הזאת. והיא שאלה באמת קריטית בשבילנו. אני מניח שרובנו, רוב השומעים של השיעור הזה, שותפים להתייחסות הבסיסית שלי, שהממשלה, המלוכה של מדינת ישראל הוא ביטוי במלכות ישראל. אין מלך, ודאי לא במובן של הרמב"ן, הוד מלכות, אין משיחה, אין גם נביא שמינה. אבל בישראל יש, על המוסד בצורה כללית, אני לא מדבר על ראש הממשלה, על הממשל שהקמנו, יש לו דין של מלכות. אז ודאי שהמצוות של רשומות בפרק ג' טכנית לא נוגעות לאנשים האלו. הם לא מלכים. אבל ודאי שהרעיון הבסיסי שעומד מאחורי זה, אז חלק גדול ודאי ששייך. הלו, מישהו ירצה לטעון, אם נאמץ את הר"ן, שהממשל המודרני יש לו למסות את העם בשביל הנוחיות והאושר של הפקידים, של השרים, של הממשלה, אם זה אסור למלך, אז כל שכן שזה אסור לאלו האוחזים בשלטון המלכות בימינו. וממילא יש איסור לא רק על י"ח נשים, אלא גם על יותר מאישה אחת, וסוסים, בסדר, אינני יודע. אין חובה ספציפית שאף אחד היום ילך עם ספר תורה דבוק, זה אפילו לא שייך. אבל הרעיון הזה שהוא אומר, א', שיהיה עוסק בתורה ובצורכי ישראל ביום ובלילה. כל כדיאר זה יפה. אבל אם אני אומר אותו גם הלכה למעשה, האם אני דורש, לא רק תנסה. אלא אם מישהו מאיתנו היה מנסה להגיד מוס ושמוס, למי שעולה לגדולה לתפקיד ממשלי במדינת ישראל, שנגיד לו שבניסוח שמרתי לפני כמה דקות, אין לך חיים פרטיים. לא ראוי שיש לך חיים פרטיים. אתה מוקדש לצורכי ציבור, וכן, המשפט הנוסף ללימוד תורה. עכשיו, אני מבין שרובם אינם שייכים ללימוד תורה. אבל נשמע אפילו כאידיאל. אידיאל שכל יהודי ילמד תורה. מה הקשר בין שחוץ מצורכי רבים, שיהיה דבוק בלימוד תורה? אם זה קשור למעמד המיוחד של אותו מלך, מלך המשיח, מלך שנמשך, משיח השם, שנאמר על דוד ועל כל זרו, שנקראים משיח השם, כפי שראינו, לא צריכים להיות משוחים כדי להיות משיח השם. יושיהו היה משיח השם גם בלי שם על המשרה. המעמד המיוחד הזה. אז יכול להיות שזה לב, ליבו. ליבו הוא לב כל קהל ישראל. ולכן אסור שיהיה בו שום דבר חוץ מתורה. כי הוא מייצג את הקשר של העם לקדוש ברוך הוא, וזה מתמלא בתורה. עכשיו, לשרים שלנו, גם אם יהודים טובים, יהודים דתיים, יהודים שומרים מצוות, אבל אם אין להם את המעמד המיוחד הזה, שילמדו תורה כמו שכל יהודי צריך. או לא, האם הרמב"ם באמת אומר כאן עצה פרקטית, בדיוק כמו שהוא צריך להתרכז משהו יותר בצורכי ציבור, אז בזמן הפנוי שלו, שיתרכז משהו יותר בתורה, משום שהרמב"ם באמת, ואני חושד שהרמב"ם באמת חושב ככה, שהקשר לתורה זה ממש עירבון מעשי, לא מיסטי מטאפיזי. עירבון מעשי לשלטון יותר נאור, יותר חכם. כי ההפך מזה זה שליבו פונה לשטויות. כן? ואז הוא גם יתקלקל כמלך. לא רק שהוא לא יהיה בממד הנעלה המיוחד של הוד מלכות בשמן המשרה. נדמה לי, למה אני מזכיר את זה? נדמה לי שלא הרבה היום, באמת אנחנו לפעמים מתווכחים ככה, שבת אחרי הצהריים, מה יהיה אם השלטון היה אנשים יותר דתיים או פחות דתיים, אבל האמונה שהעיסוק בתורה זה מרכיב חשוב, עצם העיסוק בתורה בסוגיות לא ציבוריות, שילמד בבא קמא, שילמד פרשיות בספר ויקרא, שזה מבחינה מנטלית, פסיכולוגית, זה עיסוק שאם המלך עושה בו, זה לא רק יפה, אלא שזה זה חלק מהתפקיד, לא חלק מהמעמד המיוחד, אלא חלק מהתפקיד, וממילא, אז לפחות בעיקרון, כשאיפה זה שייך בכל מי שאנחנו מקימים עלינו, הוא יהיה מלך יותר טוב, כי התפקיד שלו זה להיות רציני, ולא לפנות ל... הלך לקצה השני, שטוף בנשים או שיחות, אז כמובן, זה הקצה, אלא יהיה עוסק בתורה, וקרא בו כל ימי חייו, כי כולו קודש. זו דרישה עצומה וקיצונית, לבקש ממנהיג ישראל, זה מתבקש מהמלך, ואני שואל בפשט, לאיזה מלך הדברים נאמרים? המלך היחיד, המיוחד, שנמשך בשמן המשחה ונבחר ידי נביא, לייצג את מלכות השם בעם ישראל, או לאלו שהם מנהיגים אותנו מסיבות פוליטיות, למטרות פוליטיות, והם צריכים להיות מלכים טובים ואפקטיביים, נטולי אינטרסים רציניים וחכמים. טוב, אני משאיר את זה בתור הערה. אינני בטוח מה התשובה. אני משאיר את זה בתור הביטוי שמופיע ברמב״ם, שליבו הוא לב כל קהל ישראל, שמנהיגנו או המנהיג הוא ליבו לב כל קהל ישראל. בסיום להיום אני רוצה לקשר לנושא שהוא קצת שונה, לפחות להעלות משפט מאוד מאוד חשוב ברמב״ם שמופיע בסוף הפרק הבא. אם עד עכשיו דיברנו על הסקולות של המלך, על האישיות שלו, על על מה הוא צריך לייצג, עוד לא דיברנו על מה הוא צריך לעשות. אז זה ברור, המלך צריך למלוך, צריך לשלוט. אבל מה באמת התפקיד של מלך? השאלה הזאת היא יותר קריטית, אם זוכרים שזה לא ברור שבכלל צריכים מלך. פעם לא היו מלכים. איש כל ישר בעיניו יעשה. מה התפקיד של המלך? עד עכשיו ראינו רק רמז דק לנקודה הזאת בפרק א', הלכה שקראנו לפני כמה שבועות, הלכה ח', נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, אז באותו הקשר, כשרמב"ם הביא בתחילת הפרק שיש מצווה למנות מלך, הוא לא אמר מה המלך עושה. אמר, ממנים מלך, יש מצווה למנות מלך. עכשיו הוא כתב שתראה, אפשר גם למנות מלך משאר שבטי ישראל, והוא מוסיף תנאי, כדי לפני שהוא כותב שזה מלך, בכל מצוות המלכות נוהגות פה, הוא מוסיף תנאי. הוא עמד על ידי נביא, משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה, ונלחם מלחמות השם. זה המקום היחיד בינתיים, שהרמב"ם אמר, מה המלך אמור לעשות? אז הוא אומר, יש שתי תנאים, שילך בדרך התורה ומצווה. טוב, זה ברור, צריך להיות מלך כשר. זה לא התפקיד שלו, לקיים מצוות, התפקיד של כולנו. זה התנאי. ב', נלחם מלחמות השם. אז דווקא בהקשר של מלך משאר שבטי ישראל, כתב הרמב״ם רק דבר אחד שזה, אתה יכול לראות אם הוא מלך או לא. אם נביא העמיד מלך והוא בטלן, והוא לא עושה את המלוכה, אז הוא לא מלך. מה הדבר, אפשר להגיד המינימום, תפקידי, שאומר שהוא מלך, סך הכל אין לו ירושה, הוא לא מבית דוד, כל מה שיש לו זה רק מינוי לתפקיד, אז הוא צריך לעשות את התפקיד כדי להיות מנוי לו. נלחם מלחמות השם. נדמה לי שבפשט ברמב״ם, אם יש מלך מבית דוד והוא לא נלחם מלחמות השם, אז הוא מלך. הוא מלך נבח. לצערנו הוא מלך. ואנחנו נסבול, אבל הוא מלך, כי הוא ירש, הוא קיבל את המינוי, ירש, קיבל מינוי מהסנהדרין, והוא ירש את זה מייביר, אז הוא המלך לבית דוד. אבל אם הולכים לשבט אחר, ולוקחים מלך, אז זה רק בשביל המטרה. אז המטרה הוגדר כן נלחם מלחמות השם. נשמור את זה לשנייה. הרמב״ם בסוף פרק ד', שזה הסוף של בעצם הלכות המלוכה עצמה. פרק ה' מתחיל הלכות מלחמה. שהמלך הוא רק, הוא לא חלק מזה. המלך הוא זה שנלחם, אבל הלכות שם הן הלכות מלחמה. במשפט האחרון של הלכות המלוכה, בסוף פרק ד', פרק ד' עסק בזכויות של המלך. פרק ג' שקראנו לפני שבוע ויום, עסקו באיסורים של המלך. פרק רביעי עוסק בזכויות של המלך. מאיפה הוא מקבל כסף? הוא יכול לתת מיסים, הוא יכול לגבות מיסים, ואם הוא כובש ארץ, אז כסף שייך לו וכסף שייך לו. והוא יכול באמת להשיג הרבה קשר, הרבה זכויות. הוא יכול להגיד לכל אחד מה לעשות, והוא לוקח מכל גבול ישראל, נשים ופילגשים, והוא יכול לקחת גם רכוש, אם הוא משלם וכן הלאה. ואז הרמב"ם אומר בסוף הפרק, אחרי שהוא הסביר את כל הזכויות, מה שבעינינו, בטח נראים כמו זכויות יתר. כל מה שהוא רוצה לעשות, הוא בעצם יכול לעשות, ובכל יהיו מעשיו לשם שמיים. טוב, זה מוסר, כן? מה שהוא לא עושה, הוא לא עושה את זה לצורך עצמו, הוא יעשה בגלל שזה לשם שמיים. מה זה מעשיו לשם שמיים? מה המבחן המעשי למעשיו לשם שמיים? מסביר הרמב״ם. ותהיה מגמתו ומחשבתו, מה המטרה של כל פעילות של מלך כשר, שעושה לשם שמיים, להרים דת האמת, ולמלות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים, ולהילחם מלחמות השם. ארבע דברים, להרים דת האמת, למלות העולם צדק, לשבור זרוע הרשעים ולהילחם מלחמות השם. שאין ממליכים מלך תחילה אלא לעשות משפט ומלחמות. שנאמר פסוק מספר מלכים בבקשת ספר שמואל, כשביקשו את המלך משמואל הנביא, ושופטינו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. עכשיו בקריאה פשוטה יש סתירה ברמב"ם. הוא אמר ש המגמה שלו צריך להיות ארבעה דברים. להרים דת האמת, למלות העולם צדק, לשבור זרוע הרשעים ולהילחם מלחמות השם. ואז הוא אומר שאין ממליכים מלך תחילה, אלא לעשות משפט ומלחמות. הנקודה הקריטית כאן היא שמלחמות זה להילחם מלחמות השם. יכול להיות שלעשות משפט זה למלות את העולם צדק ולשבור זרוע הרשעים. אז אני חושב ששלושה מן המגמות מכוסים על ידי שני הביטויים. אבל מה היא במקום שזה ממש נראה חריג? להרים דת האמת. שזה לא לעשות משפט ולא לעשות מלחמות. מה פירוש הביטוי שאין ממליכים מלך תחילה? אז אני חושב שהכוונה, כאן הרמב"ם מדבר משהו לא כתב בפרק א'. בכלל למה יש מצוות המלכת מלך בישראל? למה המוסד קיים? זה מצוות עשה לפי הרמב"ם, אז הוא לא יצליח לנמק אותו, רק כשהוא בא להסביר למה יש מלכים משפטים אחרים, אבל מלך אמיתי, מלך סופר לגיטימי, לא יצליח לנמק, כי זה מצווה בתורה, אבל כאן הוא מסביר. בכל זאת, מה המגמה? שאין ממליכים מלך תחילה, תחילה זה אומר מלך התחילה, למה יש בכלל מלוכה? לעשות משפט ומלחמות. אלו שמכירים קצת את ההיסטוריה של הפילוסופיה הפוליטית, יזהו כאן תיאוריה לא כל כך מימי הביניים, דווקא מתקופות יותר מאוחרות, אבל גם מימי הביניים, הרמב"ם בטח היה שותף לה, שלולי הבעיה של עוול ובעיה של ביטחון, אז לא צריכים מלך. למה שאחד ימלוך על אדם אחר? איש כל ישר בעיניו יעשה, זה מצוין. אדם הוא חופשי, אדם הוא ריבוני על עצמו. וזה שאחד שולט עליי, הוא בעצם לא בסדר, אלא שמה? יש צורך, הצורך הוא שני דברים. העוול, כלומר הצורך בצדק ומשפט, ובית הסכנה מבחוץ. כי יש אנשים שיתקפו אותנו, ואני לא יכול להגן על עצמי. אני גם לא יכול להגן על עצמי מאנשים שאני מסוכסך איתם. אני צריך מישהו שישפוט אותי, מערכת המשפט, שזה חלק מהמלוכה, ומערכת הביטחון, כלומר הצבא. זה שונינו, משרד המשפטים ומשרד הביטחון. זה, בשביל זה מוצדק להקים מלך. וכיוון שזה הסיבה המלכתחילה, זה לא הסיבת בדיעבד, אחרי שיש מלך, שיעשה גם דברים אחרים, שיבנה גשרים, שיפתח בתי ספר. הרמב"ם לא אומר שהמלך לא יכול לעשות דברים אחרים, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. והלוואי שהוא יעשה, אבל לא בשביל זה הוא הוקם. הוא הוקם כדי לעשות משפט ומלחמות. ולכן, מה שלא יהיה, זו צריכה להיות גם מתו. למלות העולם צדק, לשבור זרוע הרשעים ולהלכי מלחמות השם. אבל עכשיו נשאר התוספת, להרים דת האמת. וזה כבר דבר שלא נמצא בתיאוריה המקובלת בעולם המערבי, מאז תחילת העידן המודרני להצדקת השלטון. אדרב, אנחנו מכירים יסוד בשלטון המודרני שהיא לא עוסקת בדת. יותר או פחות, אני משתמש בביטוי הזה בצורה כללית, הפרדת הדת והמדינה. הרמב״ם הוא ביטוי מובהק לאי הפרדת הדת המדינה. המלך מגמתו ומחשבתו כולל גם להרים דת האמת. אכן, זאת לא הסיבה שהמלך הומלך מלכתחילה. כנראה אין כאן צורך. אני לא צריך לוותר על חירותי לאדם אחר כדי להרים דת האמת. אני אשמור מצוות. אבל, למרות שזה לא כלול בהמלכתו מלכתחילה, אכן, כיוון שהדרישה היא שתהיה מצב לשם שמיים ויש לו את הכוח, הכוח ניתן לו כדי להגן על אויבים מבחוץ וכדי להגן ולעשות צדק ומשפט כלפי העוול הפנימי, אז יש לו שלטון וכוח, אז הרבה לפני שהוא יחפש דברים טובים לעשות מבחינה חברתית ובנייה וכלכלית וכן הלאה, יש לו שיהיו מצב לשם שמיים, אם יש לך את הכוח, אז אומר הרמב״ם להרים דת האמת. המלך הוא הזרוע המבצעת של שימור חיזוק הרמת קרן דת האמת. אין כאן מקום לחפש את המקור, המקורות של גישה הזאת של הרמב״ם, בצורה לא מחייבת. אני רק אזכיר, בסך הכל הרמב״ם חי במיליון מסוים, בארצות עם תרבות אסלאמית, ששם הדבר הזה הוא פשוט. הקיום של מלוכה בעולם, בתוך האסלאם, הוא החליפות, החליפה, שהוא המחליף של הנביא, שהוא הקים את דת האמת, ויורשיו משתמשים, מקבלים כוח פוליטי כדי להקים דת האמת. זה נתון יסודי באסלאם, ודאי בתקופת הרמב״ם, ואנחנו גם היום משתפשפים בתולדות של הרעיון הזה בתרבות, בכל התרבויות האסלאמיות. אני מציין את זה, לא שהרמב״ם גנב את זה משם, אבל כשהרמב״ם כתב את מה שהוא כתב כאן, זה לא ישמע בכלל זר לאוזניים באזור שלו שבעולם. בארצות נוצריות, באירופה, זה גם די מקובל לחשוב מנוחים האלו, אבל עם הרבה יותר התנגדות ומתיחות. אכן, בחלק מהזמן, השליט החזק ביותר במערב אירופה, היה הקיסר הרומאי הקדוש, כשחשב על עצמו שהוא זה שצריך להחזיק בדת האמת, אבל לא כולם הסכימו, כולל גם האפיפיור שלא הסכים. אז תמיד היה איזשהו מתח מסוים לגבי הקשר בין כוח ארצי לבין כוח אלוקי בנצרות. אבל באסלאם אין בכלל הפרדה כזאת. ביהדות הרמב״ם הוא נציג מובהק ויחסית, בקיצוניות שלו, אני חושב אולי קצת קיצוני. תפקיד בסיסי של המלך הוא להרים דת האמת. כמובן יש השלכות לזמננו, שאנחנו לא נוטים בפרספקטיבה פרקטית של הטווח המיידי לתת את המגמה הזאת, לפחות לא כמגמה עיקרית של השלטון. ובזה סיימנו להיום. הרחתי ב2-3 דקות יותר מאולי המותר, אבל יש לי גם היתר ממי שמנהל את העניין הזה לחרוג היום לצורך החשיבות של העניין. אנחנו נחזור בשבוע הבא בהמשך הלכות מלאכים. אנחנו עוברים עכשיו להלכות מלאכים בצורה יותר רחבה, מלחמות. השם של ההלכה היא בעצם הלכות מלאכים ומלחמותיהם. אז זה יהיה המשך שלנו. שלום וכל טוב. האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כל טוב.